אז זה כמו כל יום שישי, כל סוף שבוע, אם זה חמישי או שישי, יש לנו כבר מסורת, ולא אחד כמו יאיר נבות יבטר עליה. למרות שניסיתי ככה לבדוק איתו, אם הוא יתעייף קצת, אז לא, יאיר לא מתעייף, אז הוא איתנו שוב, מה שומך?
איי, טוב, בסדר גמור. כמובן,
במגבלות,
לא כל כך טוב במגבלות של החדשות שאנחנו שומעים כמובן גם מהארץ, למרבה הצער.
כן.
אבל כן, אנחנו, אתה יודע, ממשיכים לעשות מה שצריך.
כן, זהו, אז רגע לפני שהתחלנו להקליט, אמרתי לך שכל חיינו כאן, ועכשיו אצלך לפחות כעיתונאי מסקר, גם בחלקים אחרים של העולם, ובסקל אחר לגמרי, ותכף נדבר על זה, ואנחנו כל הזמן בין מלחמות לפיגועים, בין ביקועים למלחמות, בין מבצעים לסבבים, ועכשיו זה נפל בצד אחר של העולם, נכון, תמיד זה קורה בקומות אחרים של העולם, אבל ממדי הזוועה, כמו שאתה מספר, ממש הבוקר, ממש לפני שנכנסנו להקלטה הזאת, ראיתי ציוץ שלך על התקפת טיבים על תחנת רכבת באיזושהי עיירה, שממש כיוונו את זה על ריכוז של פליטים, אז מה היה שם?
כן, מה שהיה שם זה בעיר קרמטורסק, שזה בעצם במחוז דונייצק במזרח אוקראינה, בחלק שבשליטת אוקראינה עצמה, זה לא בחלק של הישויות הפרו-רוסיות, זה ממש לא רחוק משם אבל, ומה שקרה זה שבעקבות קריאה במהלך השבוע של ראשי רשויות באזור, לרבים מתושבי אותם ערים ועיירות, בעצם לפנות את המקומות יישוב שלהם ולנוע מערבה, בגלל החשש מהפצצות רוסיות כבדות קרבות, נדבר על זה אחרי זה, זה כנראה שלב הבא במלחמה, כחלק מההערכות שהרוסים, ההתמקדות שלהם באותו אזור במזרח אוקראינה, חבל דנבאס. הרבה מאוד ראשי רשויות, כולל ראשי ערים מאוד גדולות, בעצם קראו במהלך השבוע לתושבים, זקנים, ילדים, נשים, להתפנות מהערים ופשוט להסתלק מערבה. בכל דרך, ברכבת, ברכב, ברגל, פשוט לעזור.
כן.
והיום בבוקר, כתוצאה מהקריאה הזאת, באמת הגיעו אלפי בני אדם לתחנת רכבת הראשית של העיר קרמטורסק, ובעצם המתינו שם, חלקם כמובן על הרציף, חלקם בחוץ, התגודדות מאוד מאוד גדולה של אלפי אנשים, ובזמן הזה בדיוק, נחת שם לא פחות ולא יותר טיל בליסטי, במרכז ההתגודדות הזאת. אנחנו יודעים כרגע על בין 20-30 הרוגים, 100 פצועים. אני גם בציוץ בחרתי שלא לשתף תמונות שראיתי וסרטונים שראיתי, אני חושב שיש גבול למה שאנחנו, או למה שאני מוכן כמתווך, לדווח או לשדר לקוראים ולמאזינים ולצופים, למרות שהוא כאלה שאמרו, אתה צריך לשים את זה, אבל אני חושב, יש לי...
כן, זה דיון שהתפתח לא מעט בשבוע האחרון.
כן, צד אחד אומרים...
מאז בוצ'ה.
כן, נכון, אני חושב ש... אני יכול להבין כל עמדה, אבל מבחינה אישית מצאתי את זה מאוד קשה לעשות את זה, ולכן החלטתי... אני חושב שתיארתי באופן גרפי מספיק מה קרה שם. אני לא רואה טעם להראות תמונות של זקנים מרוסקים. זה לא, לא, לא מחוב. אני לא, לא רוצה לעשות את זה. אבל התוצאה היא בעצם, אגב, על אחד הטיל, על הטיל היה כתוב ברוסית, עבור הילדים, או בשביל הילדים, הכוונה היא עבור הילדים הרוסים בעצם, שלכאורה הצד הרוסי, כמובן טועל שעל המחיר שהילדים הרוסים שילמו, או נהרגו, זאת הכוונה. זאת אומרת, צריך להבין שהייתה פה יד מכוונת, והיה פה כוונת מכוון, והרוסים ידעו בדיוק לאן הם יורים.
אנחנו יודעים שזה כבר לא, זה כבר לא נשק סטטיסטי,
כן, כמו לא
שבעבר, זה לא קטיושות, כן. שפוגעות באופן מקרי, כן. באופן יחסי, זה טילים שצריך
נכון,
לכוון אותם.
נכון, זה כוון, וזה כוון במכוון לתחנת רכבת אזרחית, הומת אדם, והרבה מהם פליטים שבורחים, עקורים מביתיהם ובורחים, וזו מציאות מאוד 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 קשה, וזה מגיע בהמשך לתמונות הקשות שראינו השבוע ולפרסומים ולדיווחים ולניתוחים של כל הזוועות האלה שהצבא הרוסי אחראי להם באותו מחוז, במחוז קייב, לא רק בבוצ'ה אגב, גם בבורדיאנקה, גם באזורים אחרים. ככל שהולכים ומגלים יותר מקומות, נכנסים ליותר מקומות שהרוסים שהו בהם, בעצם מגלים עוד ועוד מקרים כאלה. אני גם שמעתי על סיפורים אחרים שקשורים למעשי אונס וניצול מיני של נשים, עדויות מאוד קשות, ובעצם אנחנו נמצאים כרגע בשלב שמצד אחד העולם רואה את התמונות, שומע את הקולות, ובאמת מגביר את הלחץ על רוסיה מבחינת הסנקציות, ויש באמת עוד ועוד סנקציות שהן מאוד מאוד חמורות שמוטלות על רוסיה. לא, הדבר הזה הוא לא, לא צריך לזלזל בו. חבילות סנקציות מאוד משמעותיות, שבעצם פוגעות מאוד קשה בכלכלה הרוסית. אנחנו שומעים במקביל על באמת אקסודוס של גירוש של דיפלומטים רוסים מרחבי הרבה מאוד מדינות באירופה, אבל לא רק. ממש מוקדם יותר היום הודיע יפן על החלטתה לגרש 8 דיפלומטים רוסים. זה לא דבר של מה בכך עבור יפן. ועד עכשיו, יותר מהרבה
דיפלומטים רוסים גורשו. שאלה אם יש לזה משמעות, אתה יודע, כל ההצגות
אני אגיד לך למה יש לזה משמעות. האלה,
אתמול הרי, לא. אתה בטח שמעת את השיחה שלי עם אלון פינקס, אז הוא לא ייחס לזה חשיבות גיאופוליטית, דיפלומטית, בינלאומית. אז מגרשים כמה כאלה שממילא, אתה יודע, לא שימשו, לא היו, לא היה להם איזה שהם תפקידים יוצאי דופן בתוך השם.
לא, אבל זה בדיוק העניין, זה לא כך. משום שחלק גדול מהדיפלומטים האלה, לאנשי ביון רוסים.
זה תמיד היה.
לא, אבל זה נכון. אבל היקפי הגירוש, המספרים הם גדולים. המודיעין הרוסי על כל זרועותיו, אם זה שירות ביון החוץ, אם זה המודיעין הצבאי הגרו, אם זה ה-FSB, לא חשוב, לא חסר שם. ברגע שיש מסה כזאת שמגורשת, וחלק גדול מהדיפלומטים האלה במחאות, הם רק דיפלומטים בכיסוי ולמעשה אנשי ביון, יש לזה השלכה ויש לזה השפעה על היכולת הרוסית לפעול באותן מדינות, מבחינה מודיעינית, זה בעיניי כן חשוב. ולא סתם...
אני חושב שזה חשוב, שוב, אני לא מומחה בתחום, אבל זה חשוב כי א', זה מגביר את היוניטי, את האחדות המערבית או העולמית נגד המעצים של רוסיה, אבל זה גם חשוב מבחינה זאת שיש יותר מדינות שמוכנות להחציף פנים מול הרוסים, זאת אומרת, מפלס הפחד נראה קצת יורד.
נכון, יש פה, אני חושב, מאוד חשוב מה שאמרת, כי צריך להבין שיש פה סוג של אפקט הדומינו. מדינות קטנות או פחות חשובות, או לא גדולות מאוד, שלא היו נוקטות ככל הנראה במהלך כזה, אם מדינות גדולות יותר מהן לא היו עושות אותו דבר. ונוצרת פה איזושהי דינמיקה של בעצם חוסר פחד. ובהחלט, אנחנו צריכים להגיד, שגם ברמה הדיפלומטית, יש חשש, היה חשש של מדינות מהרוסים, מה הם נקטו, איך הם יגיבו, וצריך לומר גם טוב לגבינו, שגם אנחנו השבוע עשינו מהלך חשוב מהבחינה הזאת. התמיכה של ישראל במועצת הביטחון, בהחלטה להוציא
זכויות
את האדם. אז נכון, בפן המעשי, זה לא חשוב, המועצה הזאת היא דרק, וזה לא כל כך משמעותי, אבל זה כן משמעותי, באופן שבו מדינות שקודם לא אפילו העזו לחשוב על להצביע נגד רוסיה בשום דבר כזה, כולל ישראל, כן עשו את המהלך הזה. מהבחינה הזאת זה כן חשוב בעיניי, כי יש פה שוב סוג של שבירת טאבו, סוג של, אתה יודע, כמו שאמרת, החזית האחידה היא בעצם הולכת ומתבהרת.
הדוב הרוסי נראה פתאום אכזרי, נקמני, אבל כנראה פחות מפחיד ברמה הגלובלית, ברמה של הסנקציות הפוליטיות הבינלאומיות, נקרא לזה ככה.
כן, גם כשיכולת התגובה שלו, אתה יודע, אם זה קורה מול מדינה אחת או שתיים, אז הם יכולים, נקרא לזה, להגיב או להגיב בצעדים ענישתיים. ברגע שעושים את זה עשרות מדינות, מדרשים 400-450 דיפלומטים, חצי אם לא יותר מהם אנשי ביון, ומדינות אחרות מצביעות בעד גינוי של רוסיה, אז יש פה איזשהו מהלך שהוא בהחלט, בהחלט מהווה פגיעה ברוסיה ברמה הבינלאומית. אין פה, זה לא ויכוח, זה עובדה.
כן.
השאלה כן. לאן כל זה הולך ולאן אנחנו הולכים.
כן, התחושה בתחילת השבוע, אני חושב שפחות או יותר מאז ששוחחנו בפעם הקודמת, שזה בדיוק שבוע אחורה, כמיטב המסורת שלנו, תראה מה זה, איך אנחנו מייסדים פה פינה קבועה.
פעם קודמת זה היה ביום חמישי כמדומני, כן?
כן, אבל אתה יודע, חמישי או שישי.
סוף שבוע, כן.
לא ניכנס לקטנות כאלה. התחושה הייתה שהעם, קודם כל, נתחיל בזה שממש אתמול היה איזה פקיד רוסי בכיר או שר, או אני לא זוכר בדיוק מי זה היה.
דובר
הקרמלין, יפה. עכשיו, יצא לו אני לא יודע אם זה היה לזה המשך, שלרוסיה יש עבדות מאוד מאוד קשות, שזה משהו שממש לא העלו על דעתם להגיד עד לפני שבועיים, נניח.
נכון, זה היה מאוד מפתיע האמת, זה היה דובר הקרמלין דימיטרי פסקוב, שהוא לא אדם שנוהג... בדרך כלל...
זה לא על דעת עצמו.
לדבר בגילוי לב על הדברים האלה. והוא ברעיון לסקיי ניוז, הרשת הבריטית כמדומני.
כן.
אמר, המראיין שאל אותו, האם זה נכון שאתם סבלתם מעבדות כבדות, ולמרבה הפתעה, כולם ציפו שהוא כמובן ידחה את זה על הסף, ואתם מה פתאום, הוא לא אמר, אנחנו סובלים, כן, זה נכון, יש לנו עבדות מאוד גדולות, וזה טרגי, ככה הוא אמר, וזה מעניין כשלעצמו שהוא אמר את זה.
כן, אז זה מתחבר למשהו שהייתה בתחושה, לא שאנחנו הולכים לקראת הסוף, ולא שיש לזה פתרון, אבל שרוסיה קודם כל מנסה להשיג, נתחיל בזה שהייתה הודעה שבעצם המטרה הייתה לשחרר את המובלעות הרוסיות, את המובלעות בשליטה רוסית, או איך שהם קוראים לזה שם, וזה הושג, אנחנו ניצחנו, כמו שאנחנו תמיד אומרים, מה שנקרא, בוא נכריז על ניצחון ונעוף מכאן לכל הרוחות, אותו משפט ידוע מווייטנאם, והוקל מאוד המצור, או לפחות היו נסיגות, מעשיות או לא מעשיות, מאזור קייב, זאת אומרת, קייב כבר לא מוקפת כמו שהייתה קודם, יכול להיות שפשוט אין להם מספיק כוחות בשביל זה, והם סבלו עבדות וכל השאר, אבל מצד שני גם נחשפים יותר ויותר, ממש מדי יום, כמו שאתה סיפרת עכשיו, ממדי הזוועות בפריפריה, במקומות שבהם זה לא קייב, ואין עיתונאים כל כך, ואין תקשורת כל כך מתקדמת, כמו שאנחנו רואים במקומות המרכזיים. אז זה קצת, לא יודע, זה נראה כמו פרפורי כסיסה, או שאי אפשר לדעת?
לא, ממש, ממש לא. לצערי, אני לא אוהב את התפקיד הזה.
לא, אנחנו לא צריכים להתנצל על כלום, אנחנו מדווחים.
לא, אבל אין מה לעשות, צריך, אני ממשיך ואומר שאנחנו נמצאים, שעדיין לא הגענו לשלב הרבה יותר. אני חושב שהרוסים, פינו לחלוטין, הם נסוגו לחלוטין מאזור קייב, אין בסביבות קייב יותר כוחות רוסים, הם עלו למעלה חזרה לבלרוס, וגם בקייב מתחילים לראות קצת חזרה מבחינה הזאת לחיים נורמליים, מסעדות נפתחות, אנשים מתחילים לחזור עכשיו ממערבה, חזרה לקייב, אחרי שהצבא הרוסי נסוג,
שמה, אנשים יברחו מתל אביב, לסוג ש... יברחו ממרכז תל אביב לקייב, אתה יודע, להעביר ערב.
קייב מתחילה לחזור לחיים, אבל כמו שאמרתי בימים האחרונים, הצבא הרוסי לא נח ולא מתכוון כרגע להפסיק להילחם, והוא מרכז את הכוחות שלו, משנה הכוחות מחדש לאזור מזרח אוקראינה, עם כוונה להפעיל עוצמה מסיבית ולשחרר בראייתו, לכבוש את כל אזור חבל דנבאס, שכולל בתוכו את אותן ישויות פרו-רוסיות, אבל גם אזורים שהם בשליטה ריבונית אוקראינית, חלק מאוקראינה עדיין. גם האזור הפרו-רוסי של אזור אוקראינית.
גם קרים, אף אחד לא הכיר בשלטון הרוסי
עליה. נכון, אז אנחנו כרגע נמצאים באיזשהו סוג של תקופת המתנה מהבחינה הזאת.
הערכות מחדש אולי, שינוי כיוונים,
שינוי כיוון, כן, התארגנות מחדש על ציוד, על נשק, ריכוז כוחות. אם אתה רואה בימים האחרונים, לא שומעים על איזשהם קרבות משמעותיים, חוץ מבאזור מריופול, שעדיין ממשיכים להילחם ברוסים.
אז זהו, זה לחימה או שהרוסים פשוט קודשים? יש בכלל צבא אוקראיני באזור ההוא? זה נראה כמו עיר רפאים לפי התמונות.
לא, את מרכז העיר הרוסים עדיין לא הצליחו לכבוש, יש שם לחימה עזה, שעדיין יצורים שם, לפי הערכות מודיעין, קרוב ל-150 אלף אזרחים. המלחמה שם ממשכת, הרוסים לא השתלטו על העיר הזאת עדיין. ופרט לכך, היו פה ושם מתקפות של טילים, אנחנו רואים עכשיו דפוס פעולה למרבה הצער, שכנראה ילך ויתחזק ויתגבר מהצד הרוסי, זה הפגזות וזה הפצצות, באותם אזורים עירוניים, באותו אזור אוקראיני שקרוב לקו המגע עם האזור של הישויות הפרו-רוסיות בחבל דנבאס, במחוז דונייצק למשל, ואנחנו ככל הנראה בימים הקרובים נלך ונראה התגברות של העניין הזה, ועד שתגיע סוג של מתקפה רוסית גדולה משמעותית, כולל תקיפה קרקעית, ואנחנו עלולים אז לראות הפצצות נרחבות והפגזות נגד אזורים מיושבים, נגד ערים, נגד כפרים, בכל האזור הזה, וזאת אחת הסיבות, שראשי הרשויות האוקראינים פשוט דוחפים את האזרחים פשוט לעזוב, כי הם מבינים שיש סיכוי סביר שזה מה שהולך לקרות, והיום בבוקר אותם אנשים אומללים שניסו, הגיעו בסך הכל לתחנת הרכבת כדי לברוח, פשוט נדבחו שם. יותר מזה, אתמול הרוסים גם הפגיזו מסילת רכבת באזור הזה, שבעצם עצרה את תנועת הרכבות לכיוון מערב, המסילה לא שמישה, זאת אומרת, פשוט לא מאפשרים לברוח, כן. בחלק מהמקומות.
מה לגבי הטענה הרוסית שהם משחררים, זאת אומרת, יש בכלל יש בכלל תומכי רוסיה או רוסים או, או פרו-רוסים באזור הזה של, 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 של אותו חבל במחלוקת ש, שישתפו פעולה עם הרוסים אם וכאשר הם ייכנסו קרקעית?
סביר להניח, קודם כל באזור, באותן, בחבל דנבאס בכלל, שהוא כמובן החבל שהכי קרוב לגבול בין רוסיה לאוקראינה, אז כן, יש שם בחבל הזה אזרחים אוקראינים ממוצא רוסי, ממוצא אתני רוסי, שחלקם, כן, מביע הזדהות עם רוסיה, אבל צריך לומר, זה לא...
הם חמושים, זאת אומרת, יש שם...
לא, אני מדבר כרגע על אזרחים.
אז זהו, זאת אומרת, אין פה איזה כוחות שיחברו לצבא הרוסי ויפנו נגד השכנים שלהם, זה משהו שקורה?
לא, בהחלט, לא, תלוי על איזה אזור אנחנו מדברים. באותו אזור שכבר נמצא בשליטה רוסית דה פקטו, האזור של אותן ישויות של לוגנסק ודונייצק, מדובר בחיילים רוסים, או בחיילים משוחררים רוסים, או בכוח וגנר, או בבדלנים חמושים, חיילים משוחררים רוסים, זה כוחות שהם סמי צבא רוסי. אין פה...
ומצוידים?
זה עובדה.
הם מצוידים בציוד צבאי?
בוודאי הם מצוידים, טנקים, צוללות ארטילריה, שער
רוסים. אז מאיפה זה? בוא תנסה להסביר לי, כי אני קצת... הרי הטריטוריה בעיקרון עד לפני המשבר הנוכחי הייתה אוקראינית.
לא, לא, שנייה, שנייה. עד 2014. אנחנו רוצים לעשות פה סדר.
אז אתה אומר שכל זה השתנה ב-2014, ועכשיו יש שם אזורים שהם לגמרי רוסים?
בדיוק. לאחר סיפוח חצי האי קרים במרס 2014, התפתחה גם מלחמה בחבל דנבאס במזרח אוקראינה. זאת אומרת, זה מהגבול הרוסי-אוקראיני, היה באיזו רצועה לא קטנה, רצועה די גדולה, שכוללת בתוכה ערים גדולות כמו דונייצק ולוגנסק, את האזורים האלה, בדלנים פרו-רוסים, שהם בעצם חלק מהם חיילים רוסים משוחררים, שכירי חרב של וגנר וכן הלאה וכן הלאה, משהו כמו 15-20 אלף חיילים, אולי יותר, פשוט כבשו את האזור הזה מידי האוקראינים, נראה שם לחימה מאוד קשה בשמונה השנים האחרונות, און-אוף כזה, אמרנו את זה, באזור הזה נהרגו עד היום 14 אלף בן אדם, אבל בסופו של דבר האזור הזה התייצב כאזור שהוא בשליטה דה פקטו של אותן ישויות פרו-רוסיות, ש... רוסיה הכירה ממש לפני המלחמה, בפברואר, בעצמאות שלהם. אף אחד אחר לא מכיר, רק רוסיה מכירה בעצמאות שלהם. ובעצם זה אומר שקו המגע בין צבא אוקראינה לבין הכוחות הרוסים והפרו-רוסים האלה שם, בעצם עבר זז מערבה, לא מהגבול הרוסי, מערבה, לתוך חבל דונייצק.
אז כשנגיע ליום שבו הם יכריזו על ניצחון, זאת אומרת, החבל הזה די אבוד, זאת אומרת, למרות שסביר להניח שזלנסקי לא יכיר בזה, והוא יגיד שאין הכרה בינלאומית והכל, אבל בפועל הוא לא יוכל להחזיר את זה לשליטה אוקראינית מלאה, אם אני מבין נכון.
דה פקטו, האזור הזה ככל הנראה יישאר בשליטה...
זה וקרים.
זה וקרים. אבל השאלה עכשיו, מה עושים מתכננים? ואת זה אנחנו לא יודעים, אני רוצה לומר. יש למשל ערים... במרכז מזרח אוקראינה נקרא לזה, ערים כמו דניפר, דניפר זאת עיר בת מיליון איש, על גדות נהר הדניפר, עיר גדולה, אמרתי,
כמעט התחלתי לשיר דוהרים סוסים, אבל זה הזיכרונות שלי משירי תנועות הנוער, אתה יודע.
כן, ו...
חשבנו שזה שיר עם רוסי, תראה לאן הגענו,
אתה רואה מה זה?
אוקראיני, כן.
בכלל אוקראיני, כן, ובעצם ראש העיר אתמול, אפילו הוא, זה לא אזור שנמצא בלב אזור דונייצק, אבל זאת עיר ענקית על הנהר, מיליון איש, והוא קורא לאזרחים, לנשים, ילדים ומבוגרים, לעזוב אותה. יש חשש כבד שהרוסים מתכננים, קמפיין מטורף של הפגזות והפצצות, גם על הערים האלה, ולגרום פחד, אימה, הרס מוחלט. קח את גרוזני למשל, אולי זה הטקסטבוק, זה הפלן. אולי,
כן, כן.
אנחנו רואים בחלק מהמקרים שזה ככה.
שוק אנד או, קרא לזה בזמנו כן, שוורצקופ נכון, במלחמת המפרץ.
נכון, נכון, והרוסים, ככל נראה, מנסים לעשות חיקוי או העתק של זה. בפועל, בשטח, המשמעות היא משמעות איומה
כן.
להמוני בני אדם ולאזרחים, ואנחנו רואים...
ולכלכלה ולסביבה.
לכל מרקם החיים.
ותשתיות, אין איזה גבול.
נכון, ולכן אני אומר שאנחנו נמצאים כרגע בשלב מעבר, צריך להבין, אני חושב שהמלחמה הזאת רחוקה מסיום, אני אגיד יותר מזה, לאור מה שהתגלה בשבועיים האחרונים, בבוצ'ה, בכל העיירות והערים האלה במחוז קייב, ומעשה זוועה שעוד יתגלו בהמשך, צריך להבין שהמוטיבציה או המוכנות של האוקראינים בעצמם להגיע להפסקת אש, פחתה, או אפילו נעלמה. הם לא אומרים את זה, וגם זלנסקי בעצמו אמר שהוא אמנם לא מוכן לפגש עם פוטין, אבל הוא לא מפסיק את המסע ומתן, הוא אמר שאנחנו צריכים...
ומצד שני הם מכריזים על מתקפות נגד, יש לנו שני צדדים לדבר הזה.
נכון, האוקראינים בהחלט תוקפים במקומות מסוים, אין להם כוח מספיק למתקפות נגד עוצמתיות, אבל יש להם כן בהחלט כוח לזנב בכוחות הרוסים ולפגוע בהם, והם עושים את זה. וכשאתה מסתכל על הזירה מבחינה צבאית, אתה בעצם מגלה תמונה שבה הצבא הרוסי בגדול, צריך לומר את זה, נחל כישלון מהדהד. ברמה הצבאית, הוא לא הצליח להשיג את המטרות שלו, זינבו בו, גרמו לו לעבודות מאוד מאוד קשות, ויותר מזה, האוקראינים, וזה ממש מהימים האחרונים, יומיים האחרונים, אתמול הייתה פסגה של שרי החוץ של מדינות נאטו בבריסל, והוסכם שם על המשך הספקה של מערכות נשק מתקדמות לאוקראינה עוד ועוד ועוד ועוד. אנחנו רואים פה משהו שהוא מתפתח למשהו שהוא מעבר לאוקראינה רוסיה, צריך להבין את זה.
יודע פה... שעכשיו גם התחילו עדויות על כל מיני הוצאות להורג, כל מיני התעללויות גם בחיילים רוסיים שבועים או
בכאלה שנתפסו. נכון, נכון, אני גם כתבתי את זה היום בבוקר.
כן, ואז, חשוב. ואז נשק אמריקאי או נשק ישראלי או נשק אירופי משמש לפשעי מלחמה של אוקראינים נגד רוסים. אגב, זה נותן כמובן נשק ו מה שנקרא תחמושת למתנגדים, או לפוטיניסטים, או לכאלה שמנסים לא לתפוס עמדה.
אז בוא נגיד משהו, ש... אז בוא נגיד משהו שהוא לא יפתיע אף אחד. מלחמה היא דבר מחורבן.
כן,
מלחמה היא דבר מחורבן, וקוראים בו דברים איומים, ואני חושב שאני ראיתי את הסרטונים האלה, כן. יותר מאחד.
כן.
על חיילים אוקראינים שבעצם מוצאים להורג חיילים רוסים פצועים אנוש, אנוש ששוכבים באחד מסדרות הקרבות. צריך להגיד את זה בפה מלא, זה פשע מלחמה, וזה דבר שאנחנו... פשע מלחמה או פשע מלחמה או פשע מלחמה. אי אפשר להצדיק פשע מלחמה אחד.
כן, אגב, זה בקונטרדיקשן, זה ממש בניגוד מוחלט לסרטונים מהימים הראשונים, שתפסו כל מיני חיילים שממש נראו ילדים בני 16, שנתנו להם לטלפן הביתה לאימא, ונתנו להם לשתות ולאכול.
נכון, אבל...
זה עבר טרנספורמציה, הסיפור הזה.
אבל קודם כל צריך להבין, למה זה עבר טרנספורמציה? א', משום שאז המטרה האוקראינית הייתה גם מטרה מאוד מאוד תעמולתית, פסיכולוגית, לשכנע את הרוסים בשלב ההוא, פשוט להיכנע, שלא עשו להם כלום, יתנו להם אוכל והתדאגו להם.
כן.
זה הדבר אחד. דבר שני, עברנו אז מאז כברת דרך. Mm-hmm. האוקראינים חטפו, אזרחים אוקראינים התבחו ונשחטו.
Mm-hmm.
הסנטימנט, נקרא לזה הנרטיב עכשיו הוא שונה לגמרי, אבל אני שוב אומר, פשע מלחמה זה פשע מלחמה. אי אפשר לקבל את זה, לא לכאן ולא לכאן, וגם צריך גם להגיד, וזו עובדה, אין מה לעשות. יש כאלה שאומרים, יש הבדל בין חיילים שרוצחים חייל, לבין חיילים, למשל רוסים, שטובחים באזרחים. אני מבין לגמרי שיש הבדל בין אזרחים לחיילים, אבל מי שמצדיק פשע מלחמה של חייל נגד חייל, יצדיק גם פשע של חייל נגד אזרחים. ולכן אתה לא... אי אפשר להצדיק את זה.
מדברים גם על מרתפי עינויים, מדברים על באמת דברים שהם...
דברים נוראים.
מזמנים אחרים, מתקופות אחרות. לא שאנחנו חושבים שמלחמה היא משהו סטרילי ושהדברים האלה לא קורים בהם, דיברנו על זה, אבל אתה יודע, סיפורים של אונס לעיני לא
נכנס לזה, דברים איומים. נכון,
אז אתה אומר שכרגע זה סוג של מעבר, ויש מקומות שבהם בהחלט עוד יכולים הרוסים, מתכננים כנראה, או זה חלק מה תחנות הבאות בדרך שלהם, זה פשוט לשטח אזורים בשביל להכאיב, אפילו לא בשביל לכבוש, לא בהכרח בשביל לכבוש.
בשביל להפחיד, בשביל ליצור אימה, בשביל איפשהו, זה אפילו נקמני. זאת אומרת, הרוסים נכשלו צבאית, וצריך להגיד, זה לא מצדיק שום דבר כמובן, אי אפשר, זה לא סיבה לעשות פשעי מלחמה, אבל אני חושב שיש להם, להרבה מהם, ממש רצון לנקמנות, על
ההשפלה.
הקשה, על ההשפלה שהם ספגו, והם ספגו השפלה.
אז אני אזכיר לך, אז זה מזכיר לי משהו מתקופות אחרות לגמרי ומלחמות אחרות, בתקופת, ממש בחודשים האחרונים של הניצחון של כוחות האיחוד על הקונפדרציה בארצות, מה שהיה ארצות הברית, המלחמת האזרחים, ואז הגנרל המנצח, גרנט, שאחר כך נהיה נשיא, התעקש, הוא היה שלוח של לינקולן, שהיה נשיא, והוא התעקש לא להשפיל את המדינות הדרום, לא להשפיל את חיילי הקונפדרציה. הוא שלח אותם הביתה לחזור. כן, הוא שלח אותם הביתה למדינות הדרום, להמשיך לעזור למשפחות, לגדל את הכותנה שלהם וכו', עם הנשק האישי שלהם. אומרת, הרעיון היה לשמור על הדיגניטי, לשמור על הכבוד, להשאיר אותם בני אדם, לא לטבוח בהם כמה שמי שנשאר, והסתבר, טוב, אחר כך היו עניינים אחרים, קוקלקס קלאן וכאלה, אבל זה אולי מה שהציל את ארצות הברית אז. ואני לא בטוח שהגרייס הזה, אפשר לייחס אותו לפוטין כרגע, זאת אומרת, או לצבא הזה.
לא, לגמרי לא, וצריך גם לומר, משהו מאוד חשוב, אתמול, כמדומני, את הדיווח בדר שפיגל הגרמני, שעל פי שירות הביון הגרמני, ה-BND, בעצם יראה תשדרות של הצבא הרוסי, פנימיות, של קצינים רוסיים, שתקשרו בינם לבין עצמם, ובתקשורות האלה בעצם דנים ספציפית במעשה הרצח בבוצ'ה, ומדברים על זירות ספציפיות, על גופות ספציפיות, ובעצם מה שמשתמע מתוך היירות של השיחות הללו, זה שלא, אין פה איזשהו משהו שהוא מקרי, או שנובע מנקמנות ספציפית, יש פה משהו, וגם הקצינים בעצמם הרוסים אומרים את זה, שהעלים שלהם עשו את הדברים האלה, כאילו זה משהו יומיומי בשבילם. עכשיו, זה מוביל אותך לשאלה, או למחשבה, האם יש פה בעצם הוראה מלמעלה, האם יש פה יד מכוונת, האם יש פה רצון לייצר צעד שהוא ברמות ההפחדה המטורפת ולהפעיל אימה. וכשאתה חושב, כשאתה משלב את זה עם הדוברים הרשמיים הרוסים, שמדברים כל הזמן על המבצע כדנאציפיקציה, בעצם מה שזה יוצר, זה יוצר בהכרח דה-לגיטימציה, דה-הומניזציה, של האזרחים האוקראינים. וכשמגיעים חיילים רוסים שטופי תעמולה כאלה, ורואים כפר כזה, עם אנשים רגילים לכל דבר, אפילו לא חיילים, קשישים, נשים, הם בעיניהם לא בני אדם. אני חושב שזה, זה, זה, זה צריך להבין. אנחנו שוטפים להם את הראש לגבי דנאציפיקציה, ושכל האזור הזה מלא בנאצים שרוצים להשמיד את רוסיה.
בהיפוך, שזה בהיפוך תפקידים מסוים, זה כמו, זה כמו אותן מחזות של, של הצבא, או לפחות של גדודי ה-SS, שנכנסו לאזורים אזרחיים לגמרי וטבחו רק לשם הטבח. זה, זה לוקח אותנו, אתה אומר דנאציפיקציה, זה כמעט נאו-נאציפיקציה או משהו מהסוג.
כן, צריך להגיד, כמו שאמרת, שנכנסו האייזנסגרופן לכפרים בפולין ולקהילות יהודיות, הם לא ראו ביהודים בני האדם, הם ראו בהם
תתי אדם, כן.
תתי אדם שצריך להשמיד. ואני לא אומר שזה אחד לאחד אותו דבר.
כן.
אבל מבחינת מה שחייל הפשוט, שהוא מגיע לשטחים האלה רואה ומקבל לגיטימציה מהמפקדים שלו, לבצע פשעי מלחמה, כמובן שהאחריות היא גם עליהם, אז התוצאה היא מה שאנחנו רואים. זה
כן,
נורא.
טוב, זה לא מעודד, זה לא מעודד בשום צורה שהיא, אבל בכל זאת, ככה לקראת סוף השיחה, בואו ננסה לסרטט טיפה את מצבה של רוסיה בזירה הבינלאומית. עבר עוד שבוע, עבר כבר חודש וחצי מאז שכל העסק הזה התחיל, וכמה חודשים טובים מאז שההסלמה הלכה והתגברה, והאיומים, כל ההתקדרות השמיים הזאת, ורוסיה או שעומד במקום או שהולכת אחורה, העולם מבין שבמידה רבה היא יכולה אולי להכאיב בזירות קרובות, אבל לא בטוח שהיא איום רציני, מצד שני יש לה גם גרעין, איפה רוסיה עומד היום בזירה בינלאומית כמו שאתה רואה את זה מהזווית שלך?
היום כל יום שעובר, אנחנו רואים שרוסיה יותר עם הגב לקיר, צריך להבין שהסנקציות מתחילות לתת את אותותיהן, ואני חושב שאני מגיע גם למסקנה שאני לא חושב שהמערב, אני חושב שהמערב כרגע, המערב נקרא לזה כמו שהרוסים מכנים את זה, המערב הקולקטיבי, למרות שזה לא מקשה אחת, אבל בכל זאת, ארצות הברית, נאטו, האיחוד האירופי, הם הופכים להיות יותר ויותר מגובשים, הסנקציות שהמערב מטיל על רוסיה, כולל סנקציות כלכליות, בעצם מטרתן להחליש קשה את הכלכלה הרוסית, אבל גם לדעתי, להוביל את רוסיה למצב של חדלות פיראון, זאת אומרת שרוסיה לא תוכל לשלם את החובות שלה, חובות אג"ח, דברים כאלה, מתוך כוונה פשוט לרסק אותם. עכשיו זה נהפך להיות משהו שהוא כמעט, זאת אומרת זה מוביל אותי למחשבה שהמערב הגיע למסקנה שכל עוד פוטין בשלטון, טוב לא יהיה, לרוסיה בוודאי שלא יהיה טוב, ורוסיה כרגע נמצאת בעמדה מאוד בעייתית, היא סופגת חבטות בזו אחר זו, הכלכלה נפגעת, נכון, הרובל התייצב, זה נכון, במהלכים של הבנק המרכזי,
זה מלאכותי, זה
יכול לחזק את זה, אבל במידה רבה, כן, במידה רבה זה לא פותר את הבעיות הגדולות, וזה באמת מלאכותי, וזה כמו פלסטר, כשיש לך סרטן, אז מהבחינה הזאת, המצב שלה לא טוב, אנחנו רואים דיפלומטים רוסים מגורשים בהמוניהם, אנחנו רואים סנקציות הולכות ומתגברות.
אני אגיד יותר מזה, זה תחושה היא שככל שרוסיה תמשוך את המצב הזה, ותאריך את הסנקציות שהיא עצמה חוטפת, היא תרגיל את מערב אירופה, את העולם, את הודו, את סין, את גרמניה בוודאי, למצב של, אוקיי, זה מפסיקה להיות אופציה, בוא נחפש דברים אחרים. אז אנחנו מדברים על מה שנקרא מערכת המסחר העולמית, כמובן הגז והנפט. זאת אומרת, הם יורים לעצמם ברגל, במובן הזה שהם לא עוצרים באיזשהו שלב, לא משנה איך יכריזו ואיך יציגו את זה. זה מסוג ה...
כמו התאבדות המונית.
אתה רואה, כן, בדיוק, אתה רואה את העדר שואט, או מתקדם לאיתו, מה שזה לא יהיה לעבר קצה הצוק, ופשוט לא מסוגל לעצור.
אתה רואה את רוסיה בעצם שהיא כמו, כרגע אתה רואה את רוסיה שהיא כמו סוג של קטר מקרטע, עדיין נוסע, או אמנם לא לאט, עדיין נוסע, אבל מקרטע, אבל הוא פשוט מתקרב לקיר ענק, והוא תכף הולך להתנגש בקיר הזה. ואני חושב ש... ודיברתי על זה, דיברנו על זה גם אנחנו, וגם כתבתי על זה שוב השבוע. אני חושב שכמו שהמלחמה מתנהלת, כמו שההתפתחויות שלה מתנהלות מסביב, אנחנו גם רואים שפוטין בעצם גורם לנזק אסטרטגי עצום לרוסיה. קיבלתי היום או אתמול חיזוק נוסף לעניין הזה עם פינלנד. אני יכול להגיד לך שפינלנד בוודאות תצטרף לנאטו בחודשיים הקרובים. וזה מבחינת רוסיה לא פחות מאסון אסטרטגי. אני עכשיו מסתכל על הזווית הרוסית לרגע, כדי לנתח את זה
משם. לא, אני מתכוון לרוסים.
מהבחינה הרוסית, מהבחינה הרוסית, בכל ראייה רוסית מזווית ביטחונית אסטרטגית, זה אסון אסטרטגי. בעצם המטרה של פוטין הייתה להרחיק את נאטו מגבולותיו במהלך הזה, והוא בעצם מצרף את פינלנד לנאטו, שיש לה 1,340 קילומטר גבול יבשתי עם פינלנד, מדינה...
זה לא רק זה, זאת אומרת, גם שבירת הנייטרליות של חלק ממדינות שמקיפות את הפריפריה, זאת אומרת, מצד אחד שוויץ, שיש לה אימפקט כלכלי עצום, מצד שני שוודיה...
שוויץ ששלחה נשק לאוקראינה, צריך לומר.
יפה, עכשיו, ושוודיה, שהיא מדינה אירופית מאוד חשובה בצפון אירופה, ותמיד איכשהו שמרה או ניסה לשמור על נייטרליות, וכמובן, הקטע המיליטריסטי הגרמני שפתאום מתעורר, שוב, הם לא שולחים צבא, אבל הם בהחלט...
אבל זה שינוי טקטוני במדיניות הביטחון שלהם.
נכון, אז רוסיה בעצם עוררה וממשיכה לעורר, וככל שהימים עוברים, זה גם יותר מתבסס כמוסכמה, שאפשר להתייצב מול הדבר הזה, ואפשר להגיד עד כאן.
נכון.
כמובן שהאוקראינים המסכנים משלמים את המחיר, אבל אתה יודע, ככה זה תמיד.
למרבה הצער, המלחמה, הלחימה עצמה מתנהלת בשטח אוקראינה, והם אלה שבאמת משלמים את המחיר. מצד שני, האוקראינים בסיום הערב בעצם גם אחראים להישג מרשים בפן הצבאי. הצליחו, אם היית אומר לי לפני המלחמה, אני מודה שאני ציפיתי לתוצאות קצת אחרות. הצבא הרוסי התגלה...
היה מאיים, כן, לפני מעשה
הוא נראה
הרבה יותר מפחיד
מאיים ומפחיד בפועל. בפועל היו הרבה בעיות, ו...
אבל אתה יודע, בשביל להרוג עשרות אלפי אנשים, ולשטח כפרים, עיירות, ואפילו חצי ערים, אתה לא צריך צבא מפואר, אתה שולח, אתה יודע, אתה משגר טילים. לא, אבל
ההנחה לפני המלחמה הייתה שהרוסים...
ידרסו.
לא ידרסו בהיבט של ישמידו ערים שלמות וירבו אלפי אנשים אזרחים, אלא יצליחו בפן הצבאי להתקדם מאוד מהר, ולכבוש שטח. זה לא רק שזה לא קרה, הם חטפו באבי אביהם. ובזירת קייב פשוט נסוגו ממש עם הזנב בין הרגליים. עכשיו, לגבי המשך, צריך לראות, אם פינלנד תצטרף לנאטו, אי אפשר לבטל את האפשרות שגם שוודיה, למרות שבשוודיה דת הקהל היא הרבה יותר חלוקה, והם הרבה יותר קונסרבטיביים בעניין זה, אבל יש קשר מאוד קרוב בין פינלנד לשוודיה, ויכול להיות שאם פינלנד תעשה את זה, גם השוודים יעשו את זה. וזה פתאום מוביל לשינוי של כל המערכת הביטחונית באירופה, זה לא דבר של מה בכך, זה שינוי מוחלט של כל מה שאנחנו רגילים. וגם צריך להגיד, עד עכשיו, המערב, בניגוד לכל מיני, סליחה שאני אומר, קשקושים ופטפוטי ביצים ששמעתי, למגיבים, לעוזרים, מפקירים, אף אחד לא מפקיר, בהובלת ממשל ביידן ונשיא ביידן, המערב מראה פה חזית אחידה מרשימה, ובשלל מהלכים כלכליים וסיוע צבאי, לא סיוע צבאי ברמה של מעורבות צבאית ישירה, אלא שלל היבטים של סיוע צבאי יקר מפז, כולל סיוע מודיעיני, פשוט מצליחים לפגוע מאוד קשה ביכולות הרוסיות ובאינטרס הרוסי. באמצעים כלכליים, עובדים אותם על הברכיים.
כן, הבנתי שיש גם התארגנויות סייבר מרשימות מאוד של כל העולם, אבל בהובלה של כל מיני גופים חצי עצמאים
כאלה. אנונימוס למשל.
כן, למשל בודקים, ואתה יודע, הם מפצחים כל מיני צילומים או וידאוים של פייק ניוז ושל...
או חושפים במאגרי מידע רוסים של הצבא הרוסי, שחושפים כן. שמות של אנשים שאחראים לפשעי מלחמה, כבר אני יודע שלמשל, אבל זה יותר בפן הממלכתי האמריקאי,
כן.
זה הממשל, גורמי ממשל כבר הבהירו שהם מייחסים חשיבות עליונה ושמים בעדיפות עליונה את המאמץ המודיעיני לחשוף באופן מלא את היחידות הרוסיות הצבאיות, ואת המפקדים והחיילים עצמם שאחראים לפשעים שאנחנו ראינו.
כן, אני לא יודע עד כמה אמריקאים מוכנים, אתה יודע, לגלות את מה שנקרא, להוציא לחלפים מהשרבול ולהעמיד את כל מערך הלוויינים שלהם, לוויינים המודיעיניים, לרשות האוקראינים. אני מניח שהם עושים את זה במידה מאוד מוגבלת, אבל...
הם עושים את זה במידה ממש עושה, שמאוד עוזרת.
כן, אבל בוא נגיד, אני... אתה יודע, יש מספיק אוזניים ועיניים אחרים, אחרות שלא היו מאושרים, אתה יודע, להיחשף לדברים. אני מניח שהם עושים את זה במסורה, אבל, כן. אבל אם העולם של שנות ה-2000 מתגייס ברמה של המחשוב, ברמה של הסייבר, ברמה של הלוויינות, להיכנס באימא של הרוסים, סליחה שאני מציג את זה ככה, אני לא בטוח שלרוסים יש סיכוי, ואז אנחנו, אתה יודע, שאלת הגרעין תמשיך לרחף... מעל הדבר הזה לנצח, למרות למה שהוא יעשה את זה? זאת אומרת, מה יצא לו? מה יצא לו אם הוא ינופף בקלף הגרעיני, לא ברור לי.
העניין הוא, אני חושב שיש פה עניין של, ככל שהסיפור הזה נמשך, וככל שהרוסים, כמו שאנחנו רואים היום בבוקר גם, ולדעתי זה יימשך, הולכים ורואים שהם מבצעים יותר ויותר פשעי מלחמה פשוט מזעזעים, האחדות והלכידות של המערב תגדל, ולא רק שהיא תגדל, אלא גם יותר, לא רק המערב אגב, זה גם יותר, יותר, יותר ויותר מדינות. המערב,
אפילו הסינים נכנס... לא עוזרים לרוסים כמו שהרוסים ציפו.
לא, רחוק מזה.
בדיוק.
הסינים רואים מה קורה ומבינים היטב מה קורה, אבל גם מדינות אחרות, תשמע, שיהיו להם יחסים טובים עם רוסיה. יפן למשל, שהטילה סנקציות על בכירים רוסים, על עסקים
כן,
רוסים.
כן.
אוסטרליה. אתה יודע, מה לא אוסטרליה שהיא, אתה יודע, לסוף העולם שמאלה.
ועדיין לא אמרנו ישראל. מה שנקרא, לא כל הדרך.
אני חושב שאנחנו צריכים להיות מציאותיים. אני חושב שהשבוע ישראל עשתה כברת דרך התקדמות לעומת מה שהיה קודם, צריך להגיד את זה. אם קודם כיתרנו, אני חושב מבחינה הזאת, המצב של ישראל כן השתפר.
אני אגיד יותר מזה. לא נעים להגיד, אבל ככל שנמשך הזמן, אנחנו גם מגלים כמה אנחנו לא כל כך משמעותיים, כמו שחשבנו. זאת אומרת, אז נגיד ככה, נעשה ככה, למי יכפה?
אז אדרבה, אז למה
להגיד? כן, בדיוק. כנראה שזה השיקול. שאלה האחרונה לפני שנתפזר לקבל את השבת. מה מדברים מבפנים על כמה אוקראינה עוד יכולה להמשיך ולהחזיק מעמד, לספוג? הרי בסך הכל, אתה יודע, זה התשעה מאוד מאוד כבדה.
נכון.
תשלום אדיר בגופות, כן? בקורבנות, אין להם מערכת בריאות מדהימה שיכולה להכיל ולטפל בכל הפצועים והנכים, שלא לדבר על רווחה, שלא לדבר על אוכל.
כן.
מה הצפי בדבר הזה?
לא רק זה, אנחנו מדברים על מדינה שכרגע יש לה 10 מיליון עקורים, מתוכם כמעט 5 מיליון פליטים
שעזרו את המדינה. ואלה שנשארו, יש מקומות שבהם
נכון. קוראים תשתיות. רבע, למעשה רבע מאוכלוסיית אוקראינה, כמעט.
זה מטורף.
בעצם היא פליטים או עקורים.
שזה אפשר להזכיר לטובה את ההתגייסות המדהימה של פולין. זה לא מובן
אליו. כן, אנחנו אמרנו את זה, ואני צריך לחזור על זה, זה באמת מעורר הערכה עצומה, המוכנות שלהם וההתגייסות. תמיד, כמובן שיש אלה שאומרים, כן, אבל זה בגלל שמדובר בלבנים ובלונדינים וסלאבים,
כן, דיבר על זה כבר, אבל זה לא משנה, זה שכנים, זה...
אבל הומניזם זה הומניזם זה הומניזם.
כן, אבל זה גם גבול משותף.
מה השוואות האלה?
פולין לא יכולה לקלוט פליטים מרואנדה, בואו פרופורציה.
כן, הם מדינה שכנה, והם עושים, אני חושב, מאמץ אדיר.
אז תכלס, איזה אורך רוח, איזה אורך נשימה יש לאוקראינה, כמו זה נראה כרגע?
זאת שאלה מאוד מעניינת. מצד אחד, ההישגים של אוקראינה בשדה הקרב, דוחקים בהנהגה, מצד אחד, לא לוותר, וגם זוועות, פשעי מלחמה שאנחנו רואים, גם הם מוסיפים הרבה אש למדורה מהבחינה הזאת, שזלנסקי כנשיא, אפילו אם הוא מאוד רוצה לסיים את המלחמה, הרבה אנשים שהם רואים את הדברים האלה, הם רואים איך אנחנו יכולים בכלל להגיע לסוג של איזה הסכם עם מבצעי הזוועות האלה.
כן.
מצד שני יש פה גם אלמנט פרקטי, תשמע, המדינה לא יכולה בקצב הזה יכולה גם להיחרב.
זה כמו שאמרנו, הרי אם יום אחד זה ייעצר, לא משנה אם זה יהיה עכשיו או בעוד חודש או בעוד חצי שנה, זה ייעצר.
וכאן למנהיגות, שזה נשיא זלנסקי ואחרים, יש כמובן תפקיד מאוד מאוד קריטי, צריכים להחליט איפה, לאן הולכים, איפה, מה הקו שאנחנו מוכנים, עד איפה אנחנו מוכנים ללכת. עבור רוסיה, גם רוסיה יכולה למשוך את המלחמה הזאת עוד הרבה זמן, היא תיפגע קשה כמובן. אבל כמדינה...
כן, אבל אני אומר, אנחנו מבינים את הקטע הרוסי, כי זה גם לא דר בקיאר, זאת אומרת, כן, הצבא נשחק, הכלכלה נדפקת, אבל אף אחד לא מתקיף את, אתה יודע, את סנט פטרסבורג ואת מוסקבה. מצד שני, אתה יודע, באוקראינה אין שום מקום בטוח כרגע, אז יש הבדל דרמטי, יש את המתקיפים ויש את המותקפים. טוב, בסדר, תשמע, קיבלנו תמונת מצב עגומה, אבל מציאותית.
למרבה הצער.
כן, שוב אנחנו מתפזרים, בלי שורה תחתונה. כצפוי, אני משער שעד שזה יגיע, כשזה יגיע, זה יגיע. אבל אתה יודע, אמפירית, כל שיחה כזאת שלנו, שהיא כרגע שבועית, מקרבת אותנו לסוף. אנחנו פשוט לא יודעים היום מתי הוא יהיה, אבל...
כן, אני רק אסיים
באמירה... מה שנקרא, בספירה לאחור נדע.
תרשה לי לסיים באמירה אופטימית שאמר אתמול מזכ"ל נאטו יאנס סטולטנברג, אופטימית במחאות, הוא אמר שהמלחמה הזאת יכולה להימשך שנים, אז... הוא אפילו יותר פסימי ממני.
תודה על זה. יכול להיות, תשמע, היא קודם כל נמשכת שנים, צריך להגיד, הרי...
נכון.
אתה דיברת על מאות שנים, ובטח בוודאי שבע, כמה זה? תשע שנים עוד מעט?
שמונה
שנים.
כן, שמונה.
מאז הסיפורים קרים, ויש לזה כמובן... הרבה מאוד אפשר ללכת לאחורה בהיסטוריה, לסכסוכים האלה באמת מאות שנים לאחור, אבל כן, אולי, אתה יודע, כמו הסכסוך שלנו, זו מלחמה אחת שכל פעם מקבלת פנים אחרות והתפרצויות מסוגים שונים, אז להכריז שזה מצב מלחמה מתמשך, זה כמעט תמיד נכון, זה קל מדי. בסדר, יאיר, תודה על הזמן שהקדשת לי כרגיל.
בשמחה,
אנחנו, בשמחה. כן, היינו שמחים לדבר על דברים אחרים, אבל זה מה שיש כרגע.
כשיפרוץ השלום, אני מבטיח לך שאנחנו ננסה לעשות...
נחזור לסקירת המסעדות כן. בתיירות דובאי.
כן, פודקאסט, ספורט, שעשינו, דברים נורמליים.
בדיוק, כמו אוכל, שעשינו... כדורגל. יש לפחות הפריבילגיה שאני יכול להחליט על מה אני מדבר. אתה תקוע עם... עם המבנה הזה, עם האימפריה העיתונאית רוסית שבנית על עצמך ב-20 שנים האחרונות, אז באמת צר לי עליך, אבל אתה יודע, טוב שאנחנו יכולים לדבר.
Men's got to do what the men's got to do.
בדיוק, בדיוק. יאללה, אז שבת נעימה ותודה.
תודה רבה.
ביי ביי.